בני ישראל אל המלך שלמה ירושלים להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד היא ציון. כן, אז זה דבר... אז
זה לא הר ציון.
מה?
זה לא
בהר
ציון, עיר דוד.
הר ציון זה שאלה מאוד טובה. אנחנו קוראים היום הר ציון לגבעה, איפה שנמצא הר ציון של ימינו, כן, הגבעה המזרחית, כן, מה שנקרא, הגבעה המערבית, נכון, גבעה מערבית למעלה, הסיק, כלומר, איפה ש... מה שמחוץ לעיר העתיקה בעצם. אין ספק שבתקופת התנ"ך, הר ציון היה כנראה המקום שבא עליו שכן הר הבית. בסדר? וזה בפשטות. ככה, אנחנו גם מתעידים בעוד מקומות. עיר דוד היא ציון, אז יש ציון, הר ציון זה ההר ליד כנראה, ומעלים את מעלים את ארון השם מעיר דוד. ארון השם נמצא באוהל בעיר דוד, דוד העלה אותו לשמה, אנחנו כבר זוכרים את הסיפור, הוא זב, כולי, בית עובד אדום הגיתי, ועכשיו מעלים את ארון השם, כפשוטו מעלים, בעלייה. ויקהלו אל המלך, זה עד כאן זה פשוט. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג, הוא החודש השביעי. כן, אז כבר הזכרנו את זה, בפעם הקודמת פגשנו את חודש זיו, או חודש בול, או חודש האיתנים וחודש זיו, המקום היחיד בתנ"ך שמוזכרים השמות האלה, כן, השמות העבריים של החודשים, זה פה בספר מלכים, כן, שלושת השמות, אז ירח האיתנים, חז"ל אומרים שבו נולדו איתני עולם, כן, כמובן על חודש תשרי, הוא החודש השביעי. אפילו בתנ"ך זה לא כל כך ברור, צריך להגיד הוא החודש השביעי, כי זה לא מובן מאליו כשאומרים בערך האיתן. ויבואו כל זקני ישראל, אבל אני כן אגיד משהו אולי על מה ש... על ה... למה חז"ל ראו בערך האיתנים את האבות דווקא, כן, אולי זה יתקשר לנו בהמשך, ולמה זה חשוב. ויבואו כל זקני ישראל, וישאו הכהנים את הארון, כן, לא חוזרים על טעות פעמיים, וישאו הכהנים את הארון, ויעלו את ארון אדוני, ואת אוהל מועד, ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, ויעלו אותם הכהנים והלוויים, והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון, מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, את תחת כנפי הקירובים, כי הקירובים פורסים כנפיים ממקום הארון, ויסוקו הקירובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה, אין בארון, רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב, אשר קראת אדוני עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. בואו נקרא שני פסוקים. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש והענן מלא את בית אדוני, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. טוב, זה ההתחלה. כמה דברים יש להגיד פה. א', התזמון. התזמון של החודש השביעי. כן, והדגש על זה בחג הוא החודש השביעי, ולמה זה דווקא בסוכות. חנוכת המשכן הייתה בניסן, באלף בניסן, ולעומת זאת המקדש הוא דווקא בסוכות. האם זה מקרי או לא? מה היחס בין ניסן לבין תשרי? מה? שניהם ראשי שנים. מה, אז מה היחס בין שני ראשי שנים האלה?
מלכים עולה השנה.
ש? למה זה ככה? מצוין, לאומות העולם ולמלכי ישראל, נכון? כלומר, אנחנו כבר רואים, וזה מאמר חז"ל, אבל כבר אפשר לראות את זה עולם אפילו עוד קודם. נתחיל מהצד הטבעי. תשרי הוא ראש השנה החקלאית, כן? חג האסיף, כן? אוספים את כל מה שהיה, וכבר מתפללים על המים לשנה הבאה. שנה חקלאית מתחילה ונגמרת בתשרי. חג האסיף, תקופת השנה. תקופת השנה, משום הקפה, כן? נגמרה הקפה של השנה. אז ראש השנה החקלאית, בעצם הטבעית, כן, הוא בתשרי. איזה ראש שנה יש בניסן? מה, למה סופרים לי, למה מספור לניסן? יציאת מצרים, נכון, יציאת מצרים, לעם ישראל בעצם. כלומר, היחס בין תשרי לניסן, או היחס בין הצד הטבעי, שהייתי אומר אולי אפילו אוניברסלי, כן, שהוא שייך לכולם, החקלאי ששייך לכל העולם, לבין משהו שהוא שייך רק לעם ישראל עצמו. בין, כן, מתן תורה, יציאת מצרים, כל הדברים האלה, לבין עולם הטבע שהוא תשרי. וממילא זה כמו שאמרתם, בין מלכי ישראל, כן, שהם עולים להם מניסן, הם מלכי אומות העולם שהם עולים להם מתשרי. המניין הפשוט של, של האומות. זה, אז יש צד שהוא, בו עם ישראל הוא משותף עם כולם, וזה הצד של תשרי. יש הצד שהוא הצד של ניסן. זה אחד. למשל, על דרך זה, חז"ל יגידו שבסוכות, כן, 70 פרים זה כנגד 70 אומות העולם, כן, או הנביא וזכריה, בסוף זכריה הוא ינבא שלעתיד לבוא, כן, יבואו כל העמים בחג הסוכות להשתחוות בבית השם. למה? כי חג הסוכות הוא החג, כן, הוא משהו שהוא משותף לכולם, מים, כולם צריכים, חקלאות זה דבר כלל עולמי.
אבל יום כיפור
כן הלאה. גם ביום כיפור כולנו אומרים כל באי עולם יעברו לפניך כבני מרום. זה נכון שיש משהו שמיוחד לעם ישראל, כן? אבל גם אנחנו אומרים שכל העולם נידון, כל העולם כולו, כן? ראש השנה הזה. זה אולי קשור גם למחלוקת אם בניסן נברא העולם, בתשרי נברא העולם, על המחשבה וכולי, זה שני עולם הטבע מול עולם התורה, עולם הנס, העולם שהוא מעל הטבע. כן? עולם הטבע, ראש השנה שלו הוא בתשרי, כן? עולם שמעל הטבע, כן? מה שזה, דרך בחסידות אומרים שזה אור ישר ואור חוזר. ניסן זה אור ישר, כן? התגלות של השם מעבר לטבע, חג האביב, א' ב' לפי הסדר, כן? תשרי, תף, שין, רש, ככה מקובל בחסידות, אור חוזר, מהסוף להתחלה, כן? אור חוזר של עולם הטבע, שהקדוש ברוך הוא בנסתר, ככה במאגיד. בכל אופן, תשרי וניסן, אז גם אותו דבר משכן ומקדש. המשכן הוא מתן תורה, הוא משהו ייחודי לעם ישראל, כן? זה, או תכף נראה את זה במפורש, כן, אבל זה המקדש, לפחות ככה שלמה רוצה שיהיה, הוא דבר אוניברסלי. אגב, לא רק שלמה רוצה את זה, אנחנו מכירים את זה בנביאים, נכון, לאט, ישעיהו פרק ב', ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, כן, לעתיד לבוא, היה באחרית הימים, ובסוף ישעיהו הוא גם אומר, כי ביתי ותפילה יקרא לכל העמים, כלומר, זה לא רק שלמה המלך חשב ככה, אלא התפיסה היא שבית המקדש אמור להיות מקום אוניברסלי. החודש השביעי הוא באמת החודש שבו צריך לעשות את זה, בטח בחג הסוכות, שהוא החג שמציין את האוניברסליות הזאת.
שלמה קיבל שזה יקרה ככה או
שפשוט הוא עושה? אני חושב שכן, אני חושב שכן. יש איזה מכוון, הרי סך הכל אחרי 20 שנה של בנייה, אפשר כבר לכוון פחות או יותר איפה זה יצא, כן, מתי זה יצא אני מעריך, וגם אם לא, אז זה לא מקרי. כן? ואני חושב שזה קשור גם למושג ירח האיתנים. אני חושב שזה קשור למה שחז"ל אומרים, שזה אבות עולם. לא יודע אם זה הפשט במילים ירח האיתנים, אבל ודאי שחז"ל רמזו לנקודה הזאת. שאבות עולם, ההיכרות שלהם עם הקדוש ברוך הוא לא הייתה דרך תורה, היחס בין ספר בראשית לספר שמות. זה בדיוק כמו היחס בין תשרי לניסן. לא הייתה דרך תורה, אלא דרך בריאת העולם, עולם הטבע, וכן הלאה והלאה, ואברהם הוא אב המון גויים, כן? זה, ועם ישראל בספר שמות הוא כבר ספר של מתן תורה, כן, של חודש ניסן וכולי, בריאת עולם מחודשת בתחילה, בריאה מחודשת של עם ישראל, כן, אז הוא יצרתי לי תהייתו יספרו, אבל בראשית והאבות הם זה, ולכן יש קשר בין ירח האיתנים כמו שהוא הוזכר, כן, דווקא לחג הסוכות, אז זו הנקודה הראשונה, שזה לא מקרי, לא מקרי כנראה ומיד נראה, אגב, שימו לב, את המשכן בנו עם ישראל מתרומות וזה, אבל מי בונה את המקדש? שלמה, אבל לא בנה אותו לבד. מי עוזר לו? חירה. כלומר, יש פה שיתוף של אומות העולם כבר בשלב של הבנייה. כן? אמנם, אני חושב שמאוד מקפידים שהדברים שאומות העולם בונים הם יהיו רק מה? רק הנחושת, כן? רק הצד יחסית נמוך. איפה נמצאת הנחושת במקדש? בחוץ, בחצר, כן? רק מה שבחצר. כלומר, יש משהו שהוא מעבר, אבל עדיין יש השתתפות לאומות העולם בבית המקדש, נכון שהיא חיצונית, כן, היא יחסית, היא בחצר, אבל עדיין זה מכניס אותם פנימה. אז זה דבר ראשון, ומיד נראה ששלמה יגיד את זה גם מיד בתפילה שלו, הוא יגיד שבית המקדש הוא מיועד לכל הדברים האלה, ובאמת אפשר אולי לראות, להגיד למה זה ככה, אז יש איזה שלב של התבגרות של עם ישראל, כאילו שיש... עם ישראל במדבר הוא עסוק בבנייה של עם ישראל, הבנייה העצמית שלו, מתן תורה וכולי, ועכשיו מגיע השלב שהוא יכול לצאת החוצה, כן? בדרך כלל זה ככה, ילד בהתחלה הוא בונה את עצמו, אחר כך הוא כבר יכול לצאת החוצה, הציבור הדתי, כן? מסתכלים על זה, בהתחלה הוא הסתגר בתוך כל מיני יישובים, ונוצר 30 שנה בתוך כל מיני יישובים דתיים, ואחר כך יצא החוצה, כן, הוא יכול להרשות לעצמו לצאת החוצה אחרי שהוא בנה את עצמו. גם שבוא נראה, אז אותו דבר גם עם ישראל. עכשיו...
עם ישראל לא באמת בנה את עצמו, כאילו, עם כל הכבוד, שנייה, הוא מתפרק לגמרי.
אז זה שאלה טובה אם זה הגיע. אין ספק שזה מה ששלמה חושב, בסדר? זה הנקודה הזאת שאמרנו עכשיו, היא נקודה מאוד מאוד קריטית, אני חושב, להבנת כל מה שקורה פה, כל המהלך שראינו פה של שלמה. שלמה בוודאי סבור שעכשיו הגיע העת לצאת החוצה, ואולי זה קשור, כנראה זה קשור לכל מה שנראה אחר כך, עם האלף נשים, ועם כן, העבודה זרה שהייתה שם וכולי, אני חושב שזה קשור לנו בנקודה הזאת, כן? באיזשהו מקום, אנחנו נראה בהמשך, ננסה לקשור את זה לנקודה הזאת. איזשהו ניסיון של שלמה להשיג אוניברסליות, ייתכן שטרם זמנה, ייתכן שטרם זמנה, שיצאת מוקדם מדי, זה נזם, כן? לנסות להקדים את המאוחר, זה יכול להיות שיהיה לזה מחיר. בכל אופן, רק עוד נקודה אחת פה שכדאי להתייחס אליה, זה הנקודה של ויעריכו הבדים. אז אנחנו דיברנו על זה, אני לא אעריך בזה מעבר למה שדיברנו, רק אזכיר מה אמרנו, ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. טוב, עד היום הזה זה עד מתי שכתבו את הספר, אנחנו לא יודעים מתי זה היה, ואולי אנשי כנסת הגדולה שערכו את התנ"ך, יכול להיות בהחלט, אין, או משהו כזה. ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר ולא יראו החוצה, אז יש פה כמה פירושים. הפשט הוא כמובן, של, הרי בכל הכלים שלמה בונה אותם מחדש. יש כלי אחד ששלמה לא בונה אותו מחדש, וזה הארון. הארון עצמו היה קטן יחסית, כי הוא נבנה על פי המידות של המשכן. עכשיו צריך להכניס אותו לקודש הקודשים, אז מתאימים אותו לגדלים, והקודש הקודשים הוא הרבה יותר גדול עכשיו, כן? אז מתאימים אותו ומעריכים את הבדים, כן, שיהיו יותר ארוכים. אפשרי, כן, מ-10 אמות ל-20 אמה מכפילים את הבדים שיהיו ארוכים, עדיין זה נשמע קצת מוזר, כן, שהארון הוא אותו גודל ורק המוטות שלו הרבה יותר ארוכים, אבל זה הפשט. כלומר, ויעריכו הבדים, כלומר, העריכו, מי שהעריך, העריך את הבדים. חז"ל כמובן לא דרשו כך, חז"ל דרשו ויעריכו הבדים, שמה? שהבדים יתארכו מעצמם. כן, זה לא הדבר היחיד שחז"ל אומרים על הדברים שקרו מעצמם. בבית המקדש יש הרבה דברים כאלה, אם היינו מדמים את זה, כן, זה ממש כמו בספרים של הארי פוטר, כן, שיש כל מיני חפצים דוממים שגדלים, זזים, צומחים, אז בבית המקדש זה ממש ככה, לפי התיאורים של חז"ל, נראה את זה אולי בהמשך. זה אחת הנקודות, זה הדבר הזה, ויעריכו הבדים, עצים שהם כבר מזמן יבשים את זה, מתארכים להם. מה, איך הם נראו, חז"ל אומרים, כשני דדי אישה. זה אגב כתוב פה, בפשטות, כתוב. ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, הצד המזרחי של הדביר, ולא יראו החוצה. אז הם נראו או לא נראו, ויראו ולא יראו החוצה. איך הם נראו ולא נראו? הם בלטו דרך הפרוכת. הם בלטו ואפשר היה לראות שהם שם, כן? ומצד שני, לא ראו אותם. אז דבר ראשון, זה אומר שתי משמעויות יש לזה. דבר ראשון, זה אומר שמצד אחד אי אפשר לראות אותו, ומצד שני יודעים שהוא שם. זה אחד, זה המשמעות של הערכת הבדים, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא המשמעות למה דווקא דרך הבדים. הרי ברגע שהבדים מעריכים את עצמם, אנחנו יודעים שהיו שם גם דלתות. ברגע שהבדים בולטים דרך הפרוכת, אי אפשר לסגור את הדלתות, אנחנו דיברנו על זה שזו המשמעות של הבדים. עצם משמעות הבדים בארון, זה מצוות עשה, מצוות לא תעשה, נכון? לא יסורו ממנו, הרמב"ם פוסק שזה מצוות לא תעשה. אסור להוציא את הבדים מהארון. למה? כי זה הניידות של הארון. בעצם הארון משדר איזשהו מסר, כן, של אותי, אתה יכול להכניס אותי, אבל אתה לא יכול לסגור אחרי את הדלת, כן, באיזשהו, זה מה שחז"ל אומרים. וחז"ל את המסר הזה, הם אומרים בעוד מקומות, נחזור על זה עוד מעט, אבל תזכרו, אם זוכרים את המדרש של חז"ל על תהילים, דוד מזמור, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, כי הוא הימים מסעדה והנהרות יכולניה, נכון? ואז כתוב, שירו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבואו מלך הכבוד. כן, ביקשו שערים, כן, השערים ביקשו להטביע את שלמה בארץ.
זה שערים של המקדש.
שערים של המקדש, כן, עכשיו זה קורה, כי הוא מעלה את ארון השם. שערים לא מוכנים להיפתח בפניו, כן? לא מוכנים, לא מוכנים, כי הוא אומר מלך הכבוד, הוא מדבר על עצמו. כן, זה מה שחז"ל אומרים, עד שהוא אמר, זוכה לחסדי דוד אבי, כן? אז מאיפה חז"ל לקחו את זה? נראה את זה מיד. את כל הסיפור הזה אני חושב שחז"ל ראו פה, ראו אצלנו. תכף נראה שהם ראו את זה בתפילת שלמה. כלומר, חז"ל רואים בתפילת שלמה איכשהו, חז"ל אני לא יודע אם הם ראו את הסיפור הזה, אבל את האווירה הזאת הם ודאי שמעו פה. כן, שיש פה, השערים סרבו להיפתח, עד ששלמה הזכיר את דוד, יש פה איזה משהו שכנראה שלמה עושה שהוא לא בסדר, ולכן השערים לא רוצים להיפתח בפניו, רק בזכות דוד השערים נפתחים, כן, ואז מהרון נכנס, זה גם אולי מתבטא בדרשת חז"ל, ויעריכו עבדים. אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב, אשר קראת השם מבני ישראל וצאתה מארץ מצרים. זה הדבר היחיד, חז"ל למדו מפה, אין בארון רק, חז"ל למדו מזה.
שיש.
שמה יש?
שברי
לוחות. נכון, כן. שברי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, חז"ל לומדים פה שני מיעוטים, אין בארון רק, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. כלומר...
גם ספר תורה?
יש. מה?
גם ספר תורה
ויותר? כן, זה אחר כך יותר מאוחר כנראה, אבל בשלב הזה, כן, השאלה, ספר תורה, יש מחלוקת בגמרא, מה בתוך הארון או מחוץ, בסדר? כן, או ליד. אבל לגבי הלוחות, חז"ל לומדים מכאן שיש. אני לא אגנס כרגע בעבירות, בקצרה נזכור שחז"ל כל מקום שכתוב על משהו שאין, מה הם דורשים? שיש משהו אחר. אין בו רוק, אין בו מים, אז יש, אין, שרה ודי, שרה הכרה אין לבלד, יש לבלד, כן, וחז"ל זה, נראה שזה מסתמך על איזשהו כלל בעברית, כן, שצריך להגיד שאין ולא כנראה, הם לא זהים, לא יודע, היה צריך להגיד ולא היה בארון, כן, אלא, ולא אין בארון, טוב, כן.
למה שלמה לא בונה ארון חדש?
למה שלמה לא בונה ארון חדש? הוא בונה את הקרובים, הדבר, הוא לא בנה את הארון עצמו, כי הארון הוא מותאם מידות ללוחות בדיוק. אבל,
הוא כן? לא יכול ליצור משהו חדש.
משהו גדול יותר, כאילו. אין לי תשובה טובה, אולי בהמשך, אני חושב שהוא לא רצה לשים על זה את הדגש, נראה את זה בהמשך. כלומר, נראה ש... אני יודעת, יש בבית, אני אגיד זה ככה, בבית המקדש יש שני כתבים. שני צדדים, שני כיווני עלייה, הייתי אומר, כן? יש את המזבח, יש את קודש הקודשים. אנחנו רגילים לחשוב שבית המקדש עולים רק בכיוון אחד, נכון? ממזרח, מערב, כל הזמן אתה עולה, מדרגות הלאה, עד שאתה מגיע לקודש הקודשים. זה לא מדויק, כי גם בכבש אתה עולה ואתה עולה מדרום צפונה. יש שני צדדים קדושים בבית המקדש, בסדר? הצפון והמערב. הצפון הוא הצד הקדוש לקורבנות, הוא מביע נקודה אחת. והקודש הקודשים, המערב, הוא מביע את השכינה, כן, משהו אחד. ואלה שני הכתבים האלה, הם, עליהם בעצם היחס בין המזבח לבין בין הארון. שני הכלים המרכזיים. נראה לי, אני לא יודע ולא אגיד את זה בצורה קיצונית, ששלמה ניסה לשים את הדגש על המזבח. בסדר? זה מה ששלמה ניסה.
המזבח החיצוני,
אני... המזבח חיצון, בוודאי, המזבח העולם. כן, שלמה ניסה לשים את הדגש על מזבח העולם.
כאילו העמים?
מה?
כיוון של העמים יותר?
כן, שכולם יכולים לזה, ולא על הכיוון הפנימי.
אבל
אנחנו
ראינו שכל דבר הוא עושה עם קרובים.
מה?
כל קישוט הזה עם קרובים, הכל עם קרובים.
ואז מה, כאילו, אתה אומר שהוא... אין ספק שהוא גם הגדיל והעצים את זה, כן, אני לא אומר. אבל נראה לי שאת הנושא של התורה, של הלוחות, קצת, לא יודע, אני אומר את זה באינטואיציה, לא ממש נראה מיד בתפילת שלמה. אבל ככה, זה לא חייב לקבל. בכל אופן, וכבוד השם מלא את הענן וכו', ולא אכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד השם את בית השם. אני רק אעיר, מאיפה אנחנו מכירים את הפסוק הזה, שכבוד השם מלא את זה, זה מוכר לנו מהמשכן, אותו דבר שם עם מי זה? משה לא יכול להיכנס, כבוד השם מעלה את הזה, בהבדל קטן, משה שם נכנס, למה משה נכנס? למה? לקבל את הדיבור, נכון? לא לעבוד. לא יכול משה, פה הכהנים לא יכלו לעמוד לשרת. אין, זה כבר עולה, זה יחס גם כן. אז אמר שלמה. עכשיו מתחילה תפילת שלמה, תפילת שלמה היא מורכבת מכמה חלקים. כמה חלקים, אז השאלה אם נקרא, בוא פשוט נקרא את הכל, זה פרק מאוד מאוד ארוך. בואו נקרא את כל התפילה של שלמה, ארוכה, אני סמין תוך כדי איפה יש בה חלקים. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל, בנו בניתי בית זבול לך, נכון לשבטך העולמי. שני פסוקים, זה החלק הראשון של תפילת שלמה. כן? שני הפסוקים האלה, איך אני יודע? כי יש המשך, מה כתוב ישר בהמשך?
ויעשה.
כן, ויעשה במלך את פניו, אז עכשיו מתחיל חלק חדש. ויעשה במלך את פניו, ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד. זה החלק, אם כן, השני. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידו מילה לאמור. מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר
דוד.
מוזר, נכון? מה צריך להיות כתוב? ואבחר
ירושלים.
ירושלים. כן, לא ככה אומר שלמה, ואבחר בית דוד להיות על עמי ישראל. ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל, ויאמר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, היטיבות הקריה עם לבביך, רק אתה לא תבנה הבית, כי מנך יוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. ויקם אדוני את דברו אשר דיבר, ואקום תחת דוד אבי, וישב על כיסא ישראל כאשר דיבר אדוני, ויבנה הבית לשם אדוני אלוהי ישראל, ואשים שם מקום לארון אשר שם ברית אדוני, אשר קראת עם אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים. עד כאן, מה ראינו? מה המסר של של כמה חמישה שישה פסוקים האלה? דוד אבי, כן? ובמילים אחרות, שלמה מבין שהוא צריך להסביר, זה אמרנו שחזל גם דוחפים, שהוא בזכות דוד המלך, שלמה מרגיש צורך להסביר באיזה זכות הוא, כן, מלך חדש, קם ועכשיו בונה את בית המקדש, הוא אומר לו בזכותי, למה אני בונה? כי מה? אני בונה בזכות דוד אבי, כי דוד אבי רצה לבנות, יש פה את המילים דוד אבי הרבה פעמים, כן, לפי ודוד אבי, ויבחר בדוד, ועם לבב דוד אבי, ויאמר השם בדוד אבי, כן, והיה כם השם, ואקום תחת דוד אבי, ממש אחד, הרבה הרבה דוד אבי, אני ממשיכו של דוד, כלומר אני בונה את מה שדוד בעצם התחיל, כן.
למה
אתה משנה
מגוף ראשון גוף שני?
איפה?
נקודת מבט כאילו,
באחר
מדבר כאילו,
אותו השם? כן, כשהוא מצטט את השם, נכון. הוא מצטט את השם, אז הוא מצטט כאילו כביכול כאילו את דבר השם שהוא אמר.
הוא קורא לדוד דוד, גם קורא לדוד דוד.
ש?
גם קורא לדוד דוד דוד.
איפה?
זה
נכון. לא, לא.
שמדבר בתור כאילו
השם. למה? איפה אתה רואה? ביום הרשם את דוד דוד, אבל הוא לא מדבר, לא כשהוא מדבר את זה. כן, ועקום, כשהוא מדבר בשם השם, נבחר בדוד הוא אומר. כן? אבל אז... כן, אז כשהוא מצטט את השם, כן, השם אמר, כלומר, אז אמר ראשון בית המקדש, הוא מייחס אותו לדוד. כן, זה, זה בזכותו, ואולי גם כאן הדגש, שארון הברית הוא קשור למי? לדוד. כי כששלמה עכשיו יעשה את מה שהוא רוצה להגיד, אז איפה הוא יעמוד? על המזבח הוא יעמוד, כן, הוא יעמוד על המזבח. אבל הארון... וזה גם אצל דוד, מי שיזכור טוב, אז דוד מעלה את הארון לירושלים, אבל את המזבח הוא לא מעלה. הוא לא מעלה את המזבח לירושלים, הוא משאיר אותו בנוב. בגבעון, סליחה. כן, משאיר אותו בגבעון. אז את הארון באמת הוא מייחס, ועשים שם מקום לארון אשר שם ברית השם, עד כאן הוא מייחס באמת את הכל, כן, לדוד, זה למה העזתי לבנות וכו'. עוד נחזור על זה אחר כך, אבל באופן כללי, זה האמירה הזאת. חלק שלישי, פסוק אף ב' ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו השמיים. אני לא אנחש, אתם יודעים מה, אני אזרוק ניחוש כרגע איפה הוא עמד. מישהו יכול לנחש איפה הוא עמד שלמה כשהוא עומד לפני מזבח השם?
מתחת לכבש.
אני מהמר, כן? אני מהמר ששלמה עומד מעל הים. על הים, מקום, באחד המקום, באיזה, זה הניחוש שלי. כשבהמשך ספר מלכים, נראה שזה כמעט כתוב. מה?
לא היה ממני,
אז זה או ש... מה?
לא, איך עומדים על הכלי?
איך עומדים על הכלי הזה? או שהוא היה, היה לו איזשהו כיסוי או זה. משמע בהמשך נראה שמישהו כבר, שמישהו עומד, שעוד איזה מלך עומד עליו.
מה זה משנה?
מה?
מה זה משנה איפה עומדים?
לא, לא. זה מאוד משנה, כי... אני אסביר למה נראה לי שהוא עשה את זה ככה. הים... אני לא הוכיח את זה כרגע, אבל הים הוא, דיברנו על זה שהוא דומה למרכבה ולזה, נכון? הכיור, כן, יש שם, יש כיור. לעמוד לפני מזבח השם זה כנראה על הכיור. והכיור הוא דומה למרכבה, כן, כיור, הים, לא משנה מה שהיה שם, וזה, הוא דומה למרכבה, ושלמה עומד על, על הכיסא. על הכיסא, אגב זה לא, זה כתוב בהמשך, כתוב, עוד כמה, עוד שני פרקים, נראה, ושלמה ישב על כיסא השם. ככה כתוב. כן? אז הוא באמת ישב על כיסא השם. השם לא על הכיסא. בטח השם מהר, תקום, תקום, כן? אבל ממש ככה. בהמשך, בהמשך ספר מלאכים נראה שהוא לא היחיד שעומד שם על הכיסא, על האיוב. זה מקום כנראה שמלאכים עמדו עליו. טוב. לפני מזבח השם נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו השמיים. ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, שומר הברית והחסד לעבדיך, הולכים לפניך בכל ליבם, אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו, ותדבר בפיך ובידך מילאת כיום הזה, ואתה אדוני אלוהי ישראל, שמור לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו לאמור, לא יקרת לך איש מלפניי יושב על כיסא ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי כאשר הלכת לפניי, ואתה אלוהי ישראל, יאמן נא דברך אשר דיברת לעבדך דוד אבי, כי האומנם, כן, נעצור פה, כן, לפני הכי האומנם, כן, עד כאן הוא מבקש על שושלת, שושלת בית דוד, הוא מבקש על שושלת בית דוד, זה המשך ישיר למה שנאמר קודם, כן, חזון נתן היה על שני דברים, על זה שהשם מבטיח לדוד שלא יקרת לו בן מעל מלכות ישראל, ועל זה שבנך יוצא ממך, הוא יושב על כיסאי, כן? כן, ואם הוא יתנהג כמו שצריך, אז הוא יאריך ימים על ממלכתו, וזה בדיוק. עכשיו, אחרי שאני מילאתי את מה שהתנבא נתן הנביא בחזון נתן, ובניתי את בית המקדש, אני מבקש שגם החלק השני יתמלא. שמה? שמלכות דוד, כן, תעמוד לנצח. כן, הוא יודע שזה מותנה, רק אם ישמרו בניך את דרכם, יאמן הדברך, כן, אשר דיברת לעבדך דוד אבי. כן, אז בית המקדש וירושלים הם קשורים בקשר חזק מאוד. הם שניהם נאמרו, בית המקדש ומלכות דוד, סליחה, הם קשורים בקשר חזק מאוד, שניהם הובטחו באותה נבואה בחזון נתן, ושלמה המלך קושר בין שניהם פה, ובאמת מה יקרה כאשר תובעת מלכות דוד, יחרב המקדש. אם המלך האחרון לבית דוד, גם יחרב המקדש, זה הולך ביחד. אולי זה גם מסביר את מה שראינו מקודם בפסוק ת'ז'. מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית, להיות שמי שם, ואבחר בדוד. לבחור בדוד זה כמו לבחור בירושלים, ודוד בחר בירושלים, ולבחור בבית המקדש, כן, סוף ספר שמואל בית, מקום המקדש, גורן הרבנה. קיצור, זה לא טעות, זה לא צריך להיות כתוב ואבחר בירושלים. לא בחרתי בעיר להיות שמי שם, ואבחר במה? בדוד. לבחור בדוד זה כמו להגיד, בחרתי בירושלים, בחרתי בבית המקדש, יש זהות בין דוד לבין בית המקדש. נראה את זה עוד בהמשך הרבה בספרי הנביאים, כן, שיש קשר בין גנותי לעיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. זהות בין בית המקדש ושושלת המלוכה. לחיוב או לא, אפשר להתווכח, אבל יש איזשהו צד. פסוק כ"ז מתחיל נושא חדש. כי האומנם יושב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. כמובן שזה סימן שאלה. כן? האומנם יושב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. כן? השמיים ושמי השמיים לא מספיקים להחזיק את הקדוש ברוך הוא, להכיל אותו, אף כי הבית הזה אשר בניתי. סימן תמיהה. כן? נראה שפסוק כ"ז נגמר שתי ההקדמות, ההקדמות, כן, שעשיתי, בניתי בזכות דוד ובקשה שושלת דוד, וחוזרים להתחלה. השם אמר לשכון בערפל, בנו בניתי בית זבול לך, המכון לשבתך עולמים. איך אפשר לבנות בית כזה? כן? האומנם יושב אלוקים על הארץ? מה התשובה? ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, אדוני אלוהי, לשמוע אל הרינה ואל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ביום, אל המקום אשר אמרת יש משם, לשמוע אל התפילה אשר התפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שבתך, אל השמיים, ושמעת וסלחת. ושמעת וסלחת. אז מה התשובה? שבאמת זה לא, הבית הזה באמת לא מכיל את הקדוש ברוך הוא, הוא מה?
פתח לתפילות.
הוא לא מכיל, באמת הבית לא מכיל, לא מכיל את הקדוש ברוך הוא, השמיים לא מכילים, בטח הוא, בטח שהבית הזה לא יכיל את ה... לא יכיל, אז הבית הזה מה הוא יהיה? הוא מקום שבו אתה תשמע את התפילה. תשמע, זה חידוש המפשוט די גדול של שלמה. לא חידוש שלו, אלא הוא מחדש דבר עתיק מאוד. מי אמר את זה ראשון? אני חושב, מי הראשון שזיהה?
יעקב.
אני חושב שזה יעקב, כן. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. הזיהוי, היכולת לזהות נקודה שבה, כן, פה יש איזה חיבור בין שמיים לארץ, וזה, ולכן גם חז"ל ישר אומרים שהמקום שבו שרה יעקב, הרי זה היה בבית אל, מה אומרים חז"ל? הר המוריה, מנסים להעביר אותו, קפצה לארץ וכולי, אפשר להעביר את זה, כי באמת, שער השמיים, כן, זה המקום, זה הדגש.
אבל גם אברהם אמר,
ביחד איתך,
שיקרא למקום
השם יראה, שלום בן אברהם. יער
השם
יראה.
זה גם
חיבור. כן, אני אומר שזה, אני מסכים איתך. אני חושב שמה ששלמה מחדש בבית המקדש, שלא היה במשכן, והנושא הזה של התפילה. כן, שאחר כך, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים וכולי, אבל זה קרה, מתקופת האבות זה לא היה, הדגש לא היה ככה. אלא, מה מקביל בעצם לתפילה שאנחנו, זה? קורבנות. כן, זה מה שאמרנו מקודם עם המזבח. אמרתי את זה עוד פעם, מקודם, אני אומר את זה באינטואיציה. אבל שלמה, אנחנו נראה עכשיו נקרא את תפילת שלמה. הדגש המרכזי שלו על בית המקדש, תפילה, 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 תפילה. מקום תפילה. כל איך הוא יחזור על זה עשרות פעמים. זה הדגש, זה החידוש של שלמה. כן? תפילה שזה מבחינת קורבנות, קורבנות זה בא עם תפילה. עד אז, עד שיש בית מקדש, איפה מקריבים? בכל מקום. בכל מקום, נכון? אפשר להקריב מקריבים בבמות, נכון? החידוש של שלמה הוא שיש מקום אחד. יש מקום אחד שממנו מתפללים. אגב, החידוש הזה הוא לא מוסכם לגמרי אפילו בהלכה. כן, בהלכה, האם חייב אדם חייב לכוון את פניו לירושלים, זה לא כזה מובן מאליו. לא מובן מאליו. יש מקומות בגמרא שנאמר שלא ככה. נכון?
למערב.
למערב, מזרח, נכון? יש כל מיני מקומות. המשנה בפשטות אומרת שמה?
לירושלים.
לכוון, ליבו, כדי כל שבוע ישים. אם לא זה, אז כן, אם נמצא בחוץ לארץ, צריך לבוא לארץ ישראל, ארץ ישראל, ירושלים, זה כתוב כאן, הכל כתוב פה, הכל פה, הכל מתחיל מהפרק הזה, תכף נראה. אז זה החידוש של, של שלמה. החידוש של שלמה, כן, אשר התפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע עם מקום שהבטיחה על השמיים ושמעת וסלחת. פה יהיה המקום שאותו אתה שומע, כן? אשר אמרת, יש מי שם לשמוע אל התפילה אשר התפלל לבדך אל המקום הזה. מה זה אל המקום הזה? הצד הפשוט זה, לא, לדעתי זה פה, במקום הזה, כן, שמתפללים פה, אבל מיד נראה שאתה צודק שזה לא רע, זה לא רע. ועכשיו שלמה, מפסוק למד א', מונה את כל המקרים שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקשיב, כן, שהוא יזה, והוא מונה רצף של שבעה דברים, כן, אני אשב על זה מספר טוב, שבעה דברים שהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ישמע, והשאלה היא למה הוא מונה אותם ככה, מה הסדר שהוא בחר, בייחוד הדבר הראשון היא מאוד קשה. פסוק למד א', את אשר יחטא איש לרעהו ונשה בו עלה להעלותו, ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה, ואתה תשמע שמיים ועשית ושפטת את עבדיך להרשיע רשע לתת דרכו בראשו, ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו. הדבר הראשון שהוא מבקש, שמה הקדוש ברוך הוא ישמע?
ישפוט.
ישפוט בין איש לרעהו. מה זה עלה ונשה בו עלה להעלותו? כלומר, ראינו דבר כזה עם קראו לו בשופטים, בעת עלית, נכון? מיכה, כן, פסל מיכה. ויהי איש נער אפרים משמו מיכה, ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית, וגם אמרת באוזניי, כן? הנה הכסף איתי, אני לקחתי. מה זה עלית? כן? זה לא רק שבועה, זה גם
כללה.
כן, כנראה שיש פה איזה שבועה עם כללה, שהיא מה היא משביעה, שמה? כנראה יש פה איזה שבועה שהיא משביעה שכל מי שיודע משהו על הכסף, כן? שיודע. או שיגיד, זה איזושהי השפעה או כללה חמורה, כן? את אשר יחטא איש לרעהו ונשה בו עלה להעלותו, כן? ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה, אתה תשמע שמיים. אם מישהו יודע, שמע, והוא יודע, הוא שמע את שהחבר שלו משמיע אותו, כן? והוא לא אומר לו, הוא לא מגלה לו, אתה תשמע שמיים, ועשית ושפטת את עבדיך להרשיע רשע לתת דרכו. הדבר הראשון, ואדם לחברו. מדהים, כן? זה הדבר הראשון, אין פשט.
הרב,
כן.
מה היה קודם, התפילה של שלמה או ויערכו עבדים וכל
דברים? בפשטות התפילה של שלמה הייתה קודם. כן, אתה שואל בגלל זה, ככה נראה, בפשטות שה... כן, שזה קודם בא תיאור כללי של כל האירוע שהיה, ועכשיו יש פה פירוט כאילו של... ככה נראה, אני לא בטוח שזה ככה. אני פשוט, מה שכתוב פה, בחודש השביעי, כתוב, ומזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. התיאור של זה נמצא בהמשך, בסדר? עד בסוף נמצא התיאור של זה. בסדר? אז סביר מאוד שבהתחלה יש תיאור כללי, ואחר כך עכשיו פירוט. אז המקרה הראשון הוא לשפוט בין אדם לחברו ולהרשיע את הרשע, למרות שלא יודעים, למרות שאין עדים, אין עדים, כן? הלאה, מקרה שני, בהינגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך, ושבו אליך, והודו את שמך, והתפללו והתחננו אליך בבית הזה, ואתה תשמע השמיים וסלחת להחטאת עמך ישראל, והשבותם אל האדמה אשר נתת לאבותם. אז, מה המקרה השני? תבוסה במלחמה, בסדר? לא סתם מלחמה, כי נראה שיש עוד כל מיני מלחמות בהמשך. תבוסה במלחמה, כאשר עם ישראל מאבד שטח, הם באים ומתפללים, למה זה שני? מה היחס, מה הסדר? מה הסדר בין הראשון לשני?
פנים לחוץ.
מה? אוקיי, אז בואו נראה את השלישי. ויצר שמיים, ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך, והתפללו למקום הזה, והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענם, ואתה תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל, כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה, ונתת מטר על ארצך, אשר נתת לעמך לנחלה. מה הסדר? בצורת עכשיו.
ישראל העמים, וכל העולם נגד
ה... אתה רואה שכבר זה כאן משהו אוניברסלי, זה לא רק זה. תכף נראה שהוא ידבר על זה אוניברסלי, אני אגיד זה מפורש.
אין, אדם השלוש
בכל המקום. שזה, אוקיי.
יש פרטים, ואז שבט, ואז כל המשרד.
שמה?
קודם יש פרטים.
עכשיו, מה שדיברנו עכשיו, זה פרטי או כללי?
הראשון, הלך הראשון זה פרטי.
כן.
השני זה...
עם ישראל גם, כן.
זה שבט אחד, והשלישי...
למה, בהתנגף עמך ישראל.
לא, נחלה אחת, לא כל
הארץ. אוקיי. אני אגיד מה שמעתי מהרב מדן, אני אגיד בשמו, שהסדר הוא כמה פנימי זה. כמה פנימה צריך להגיע לבית המקדש. תראו, הראשון הובא עלה לפני מזבחך. כן? כלומר, צריך להגיע לאיפה? לפני המזבח, צריך לעמוד ממש לפני המזבח. השני, והתחננו אליך בבית הזה. השלישי, מייצר שמיים ולא יהיה מטר, והתפללו אל המקום הזה. כלומר, הם אפילו לא צריכים להגיע אל בית המקדש, אלא במקום שבו הם נמצאים. כלומר, אם באדם לחברו, באדם צריך להגיע ממש לפני מזבחיך, המשמעות של זה שצריך כנראה להביא קורבן. אדם שידע עדות לחברו או משהו כזה, צריך להביא קורבן כדי להתכפר. עם ישראל בזמן תבוסה, צריך להתפלל בתוך בית המקדש. בזמן בצורת, לא צריך לבוא עד בית המקדש. אתה יכול להתפלל, איפה שאתה נמצא, אתה יכול להתפלל אל בית המקדש, אל המקום הזה. עכשיו הכללה, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון, ירקון, הרבה חסיל כי יהיה, כן? כל אלה. כי יצר לו, כי יצר לו, כן? יצר לו עיבו בארץ שערב, כל נגע, כל מחלה, כל תפילה, כל תכינה אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, אז רגע, למי זה? לכל אדם בעם ישראל פרטי שיש לו בעיה, אשר ידעון איש נגע לבבו ופרס כפיו אל הבית הזה, ואתה תשמע השמיים מכון שבטך, וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם, למען יראו לך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה, אשר נתת לאבותינו. גם כן, הוא לא צריך לבוא, כן? הוא מתפלל. אל הבית הזה, כן, זה אפילו לא אל המקום הזה, זה כבר רק אל הבית הזה, כן? וכמובן, אגב, זה משמע בפשטות שכנראה ביחד גם כמו הקודמים, שצריך לחזור בתשובה, זה לא מספיק.
אבל כתוב עם ישראל אחרי זה לאיש.
כן, זה פרטי. לכל האדם, לכל עמך ישראל. כל אדם שמה? שהוא? שהוא יהודי. שהוא יהודי. לא משנה איפה הוא נמצא.
רעב זה לא כללי אבל?
נכון, ובכל זאת כנראה שזה כלול בבצורת הקודמת, כן? דברים כלליים, זה, אני מסכים איתך של ככה משמע, רעב כי יהיה בארץ, אבל הדיבור הוא כי יהיה, כי יצר לו אויבו בארץ שערב, נכון? אחד, אשר ידון איש נגע לבבו ונתת לאיש ככל דרכיו, זה פרטי. פרטי, יהודי בכל איפה שהוא יהיה. יפה. מספר 5. וגם אל הנוכרי, אשר לא מעמך ישראל, דיברנו על זה ביתי בתפילה לכל העמים, הנה, וגם אל הנוכרי.
אתה מבין לרב לעצר שמיים,
סליחה. עוד פעם?
אתה מבין בין למדי
ללמדי,
כאילו,
רב לעצר
שמיים?
בין למדי ללמדי, ההבדל הוא האם זה פרטי או כללי. למדי זה ציבורי, ולמדי מדובר על דברים פרטיים, רעב כי יהיה בעיה של פוגע באדם פרטי, דבר כי יצר לו. כן, לכל האדם, לכל עמך ישראל, איש נגע לבבו, ונתת לאיש ככל דרכיו, זה דברים פרטיים, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם, זה אישי, בסדר?
שיטפון
בירקות במחלה
של
התבואה. כן, שיטפון בירקות במחלה של התבואה, כן, מחלות תבואה. וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעון את שמך הגדול ואת עדך החזקה וזרועך נטויה, ובא והתפלל אל הבית הזה, אתה תשמע השמיים מכון שבטך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך, להיראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. מספר 5 הוא גוי. מתי הקדוש ברוך הוא יקשיב לגוי? כשהוא יבוא, כן, ובא מארץ רחוקה, כשרק, כן, להבדיל אגב מיהודי, ליהודי מספיק מה? להתפלל מרחוק אל הבית הזה, הוא פרס כפיו אל הבית הזה, גול צריך גם להתקרב, לבוא מארץ רחוקה, הוא בא והתפלל אל הבית הזה, כן, וזה, ולמה זה? למען ידעון כל עמי הארץ את שמך, כן? ממש אחרית הימים. 6, המספר, האפשרות השישית והשביעית, כי יצא עמך למלחמה על אויבו בדרך אשר תשלחם, והתפללו אל אדוני דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בניתי לשמך ושמעת השמיים את תפילתם ואת תחינתם ועשית משפטם, כן? מה המקרה? מה המקרה השישי?
מלחמה.
יציאה למלחמה. איזה מלחמה זו עכשיו? מה? התקפה. לא הגנה כמו מקודם שתקפו אותם והובסו, אלא עכשיו כי יצא עמך למלחמה לא יבוא, ולכן ממילא זה מרחוק. אם אתה, אם עם ישראל נפסיד, הוא צריך לעלות לבית המקדש להתפלל. אבל אם אתה יוצא למלחמה, אז אתה יכול להתפלל מאיפה? משם. אגב, מה התחדש פה? כבר נמצאים בחוץ לארץ, אז לאיפה מכוונים?
ירושלים.
אין? דרך העיר, מצוין. פה כבר על ירושלים, נכון? ובואו נראה עוד אחד, פסוק מבב. כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, וענפת בם, ונתתם לפני אויב, ושבו שוב הם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה. והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם לאמור חטאנו, הבינו, רשענו, ושבו אליך בכל לבבם וכל נפשם בארץ אויביהם אשר שבו אותם, והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית אשר בניתי לשמך. מה זה?
ארץ ישראל, ירושלים.
אוקיי, כאן כבר נוסף הארץ, כן? הם כבר שבויים, זה בטח רחוק מאוד, כן? והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית אשר?
בנית
לשמוע. לא. בניתי ביתי. שמתם לב? כתוב בני. תא. והכתיב הוא בני. בניתי. וזה כל כך כואב, כי הרי הפסוק, מה כתוב הפסוק? דרך ארצם אשר נתת לאבותם. העיר אשר?
בחרת.
בחרת. והבית אשר?
בניתי.
איזה מכה. למה בנית? כן, מישהו ספר כמה פעמים היה פה הבית אשר בניתי? אני ספרתי לפחות 5 פעמים ששלמה אומר, הבית אשר בניתי. בניתי, בניתי, הנה פסוק מדלת, נכון? פסוק מגימל, כן? שמחה נקרא לבית הזה אשר בניתי, וגם לפני כן, בפסוק למד, איפה ראיתי? בפסוק כ"ח, אף כי הבית הזה אשר בניתי, כן? ובהתחלה, ועשים שם מקום לארון אשר, שם איפה זה? ויבנה הבית לשם הזה, לשם השם. כמה וכמה פעמים שלמה אומר אשר בניתי, בניתי, בניתי. פה זה, בפעם האחרונה זה ממש כואב, כי אנחנו אומרים אשר נתת, העיר אשר בחרת, והבית אשר בניתי, וכתוב בנית, אבל קוראים בניתי. כן, וזה ממש כואב, ובאיזשהו מקום אולי זו המקום, זה המקור לדרשת חז"ל. כן? כן, שהוא מלך, ויבוא מלך הכבוד, כן? ששלמה רמז לעצמו. כן, ככה אומרים חז"ל, כן, עד שאומר, ואומרים לך, מי הוא זה מלך הכבוד, השם צבאות. עד שהוא לא אמר מי הוא זה מלך הכבוד, שערים לא נפתחו.
אז שערים חשבו.
כן, שערים חשבו, למה הם חשבו? יש פה הרבה, אשר בניתי, אשר בניתי, אשר בניתי, וזה, אחד הדברים הכי מוזרים, הרי מה המקרה השביעי שעליו דיברנו? מה היה המקרה השביעי שהרב הוא דיבר? ש? עם ישראל כבר בגלות, נלקח בשבי, וזה, ומה מוזר? אין בית מקדש, אז מה זה להתפללו? מה? אבל הוא אומר, והבית אשר בניתי, דרך ארצם, העיר אשר בחרת, והבית אשר בניתי לשמך. וסלחת לעמך אשר חטאו, ונתת לרחמים לפני שוביהם, כי עמך ונחלתך, הוצאת המצרים מתוך כור הברזל, להיות עיניך פתוחות לתחינת עבדך, לשמוע עליהם בכל קורא מלאך.
אולי זה
דבר אחר. כי אתה הבדלתם וכולי, ויד משה עבדך, והוציא לך את עבדתם ממצרים, השם אלוקים.
מדובר על פרטים שנשבו, לעם שנשבע.
אז אפשר להגיד באמת שמדובר על פרטים, אבל בפשטות כתוב, כן, עמך, וסלחת לעמך אשר חטאו לך, כי עמך ונחלתך. אז אפשר להגיד, נכון, שמדובר רק על חלק, למשל, גלות המסגלות מנהלת ישראל, בית המקדש עוד עומד, בהחלט איתכם.
אולי זה נראה בזה.
או ששלמה חושב, שמה?
שקדושת הר הבית לא פוגעת.
שהבית לא ייפול, אני חושב, זה מה ששלמה חושב.
הרב, אולי זה...
שלמה, עם זה, בואו אנחנו מתחברים שנייה אחת להתחלה, משפט הראשון שלו. מה הוא אומר? מה היה המשפט הראשון שלו? לא, משפט אחד אחר כך. השם אמר לשכון בערפל. בנו בניתי בית זבור לך, נכון לשבטך עולמים. שלמה בטוח שהוא, שהסתיים. מאיפה לקוח הביטוי הזה מכון לשבטך?
שירת הים.
שירת הים, נכון? כל יציאת מצרים הסתיימה עכשיו, כבר דיברנו על זה. ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה יצאת בני ישראל ממצרים. למה סופרים יציאת מצרים? שלמה עכשיו מרגיש, ובהחלט יש את הבסיס גם לחשוב ככה. הנה, נגמרה יציאת מצרים. עכשיו הוקם השלב הסופי, קם בית מקדש. כן? ועכשיו, והגענו למלוכה ולנחלה. כן? נחלה זו בית המקדש, ככה אמרו חז"ל. וזה לא התמוטט לעולם. וכבר באמצע הבנייה ראינו שמה השם אומר לו, באמצע על ההתחלה. מה אומר לו השם? אומר לו השם באמצע. ויהי דבר השם לשלמה לאמור, בפרק ו', באמצע הבנייה, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. כן? שלמה, הבנייה כנראה כבר בבנייה, רואים שהוא בונה בית, שהוא חושב שזה יהיה בית לנצח. כן? דיברנו על זה, הקרובים שעומדים על הרצפה, והם לא, אי אפשר להזיז אותם. כן? והערכת הבדים, ודבר השם פה ברמז, פה כתוב את זה רק הדרך החיוב, אבל השם יגיד את זה במפורש. בפרק הבא, תחילת הפרק הבא, לא נקרא אותו עכשיו, אבל בתחילת פרק ת' בהתחלה, אז כתוב, פסוקים ו' ז', אם שוב תשובו נתם ובניכם מאחריי ולא תשמרו, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי השלח מעל פניי. כן? השם אומר חד משמעית, אין בית, זה לא נצח. גם בית מקדש יכול להרס. איפה מצאנו את התפיסה הזאת שבית המקדש הוא דבר נצחי?
בנבואות.
לא, איפה?
בנבואות של ירמיהו.
בנבואות של ירמיהו, של ישעיהו, אומרים היכל השם, היכל השם. טוב, וזה דבר שהוא נצחי וסופי. זה שלמה זה שמנחית את התפיסה הזאת. שלמה מרגיש שהוא הגיע אל השיא. באיזשהו מקום הוא כמעט משפשף את השיא, הוא משיק לשיא. כן? אבל, כן, כרגע שהם מגיעים לשיא ומרגישים שהם מגיעים משתים משם אפשר רק ליפול כנראה. אבל זה נקודה שחשוב מאוד להבין את הנקודה, זה הנקודה. ומשל, זה מה שמרגיש שלמה. שלמה מרגיש שהוא בונה בית נצחי.
אם כבר הקבלת התפילה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא באמת אומר, אשר בנית.
כן.
אז זה לא כל כך שלילי ששלמה
אומר אשר בנית. לא, אני חושב שזה דווקא שלילי.
אה, שזה הקדוש ברוך הוא מכניס בפן של כאילו...
לא, אשר בנית. אם היה כתוב אשר בנית שהשם היה בונה...
אשר בניתי כאילו?
לא, אם, כן, אם היה כתוב
הבית,
אם שלמה היה אומר, התחלה, הבית אשר בנית, כן, כן, ואז היה בית של השם, אז באמת אולי, אני חושב שיש פה כנראה, בבית אשר בניתי, הרגע שהבית הוא מעשה ידי אדם, כן, הוא יקרוס, כן, הוא ייפול מתישהו, יש פה, זה הרמז כאילו, אני חושב, כן, אבל יש כנראה, הבית, הדגש הזה על הבית אשר הזה בניתי, גם מביא אותם לאיזשהו רגש, ששלמה מרגיש איזשהו בעלות על הבית, איזשהו גאווה על הבית, כן? הוא בכל זאת בימין את בית המקדש, אולי יש לו גם בצדק, כן? אבל, כן, ההרגשה הזאת של הנצחיות, כן? השם רומז לה שהיא לא, אין לה מקום, אין לה מקום. היא מביאה לביטחון מופרז בבית המקדש, אפשר לעשות הכל. אגב, בית המקדש באמת הגן על ירושלים הרבה זמן, גם כשהיא הייתה גם כשהם היו חוטאים, ואין ספק שזה קרה, אבל בסופו של דבר זה לא לנצח. זה לא לנצח. בסוף זה מפל. עד כאן, אם כן, תפילת שלמה, והתחברנו אם כן אל שני הפסוקים הראשונים. שני הפסוקים הראשונים שהם היו הכותרת, השם אמר לשכון בערפל, בנו בניתי בית זבולה, מכון לשבתך העולמים, שלמה מחבר אותנו עם שני אירועים היסטוריים. השם אמר לשכון בערפל, איזה אירוע היסטורי אנחנו מתחברים? הר סיני, מתן תורה. ומכון לשבתך העולמים, מתחברים עם קריאת ים סוף, ובעצם שלמה רוצה להגיד, הבית הזה, חיבור, סיום שני האירועים האלה, הגענו למנוחה ולנחלה. בואו נגמור רק את הפרק. ויהי כחלות שלמה להתפלל אל אדוני את כל התפילה והתחינה הזאת, קם מלפני מזבח אדוני מקרוע על ברכיו, וכפיו פרוסות השמיים, ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, כל גדול אמור. כל זה היה הקדמה, כן, הרי כתוב בהתחלה, שהוא בא לברך את עם ישראל, פסוק י' ד', ויעשה יחד את בניו, ויברך את כל קהל ישראל. מה הוא ברך אותם? עד עכשיו זה היה הקדמה, זה היה תפילה שהוא התפלל. כן? עכשיו הוא מברך אותם, ככה אומר הרד"ק, זו הברכה. מה הוא מברך? ברוך אדוני אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיבר, לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. יהי אדוני אלוהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו על יעזבנו ועל יתשנו. אנחנו מכירים את הפסוקים האלה מכל מיני ציטוטים שאנחנו משתמשים בהם בתפילות שלנו. להטות לבבנו אליו, ללכת בכל דרכיו, לשמור מצוותיו, חוקיו ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני אדוני כרובים אל אדוני אלוהינו יומם ולילה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, למען דעת כל עמי הארץ, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד. עוד פעם, הנושא הזה האוניברסלי, והיה לבבכם שלם עם אדוני אלוהינו, ללכת בחוקיו ולשמור מצוותיו כיום הזה. זה הברכה, שהוא מברך את עם ישראל. והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני אדוני. הנה מה שאמרנו עכשיו, באמת, כן, מגיע הנושא של הקורבנות, והזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לאדוני בקר 22,000 וצון 120,000, איזה כמויות, כן? ויחנכו את בית אדוני המלך וכל בני ישראל. היום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית אדוני, כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני אדוני קטון מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. כלומר, איפה שרפו את הכל? בחצר. המזבח היה קטן מלהכיל את הקורבנות. מקדשים את כל החצר, הוראת שעה כנראה, ויעש שלמה ועת ההיא את החג, חג הסוכות, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים, לבו חמת, צפון סוריה, כן, ויכוח חמה בדיוק המשמעות המילים לבו חמת, העיר לבו של ים חמת, הדרך שמובילה אל חמה, חמה שבסוריה, כן, או שזה שם של, כן, איזה עיר ממש על גבול סוריה, אזור על גבול סוריה, טורקיה, כל אופן, קצה קצה, עד נחל מצרים. נחל מצרים גם כן, ויכוח ידוע בין נחל אלאריס או אחת הזרועות של הנינוס.
זה קשור לנבוא חמה של ימינו.
לא, 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 לא. נבוא חמה של ימינו זה יישוב חדש. אבל השם הזה חמה הוא שם שקראו לכל מקום בעולם העתיק שהיה בו מעיינות חמים. ליד טבריה יש חמת טבריה, ליד גדר. שנמצאת היום בירדן, כן? יש חמת גדר. חמת גדר זה חמת של גדר. היא חמת ליד גדר. חמת טבריה זה חמת של יד טבריה. לבוא חמת זה לבוא של יד חמת. אולי, או דרך שמובילה לחמת.
אז
הברכה
אומרים ששלמה מדגיש את זה שהם מברך
את
המסע, שילכו בדרכי השם כל הזמן.
כן, כן.
למה הוא לא זוכה להכניס את כל זה בתפילה שלו? כאילו, הוא כל הזמן שוכח את הקטע הזה של... שהבניין זה תנאי
שנהיה בדרכי
השם, למה הוא...
לא, פה הוא לא הזכיר את התנאי. הוא הזכיר את התנאי פעם אחת, נכון? בהתחלה. בשושלת. על שושלת, כשהוא דיבר על השושלת, הוא דיבר, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי כאשר הלכת לפניי.
אז הוא לא קושר את המקדש
למשל שושלת בדוד? כן, את המקדש, על המקדש הוא מרגיש שהוא נצחי. והוא מבקש שגם השושלת תהיה כזאת. כן? אבל הוא לא מאמין שיהיו נפילות, גם בשושל, אני חושב, הוא לא מאמין שיהיו נפילות.
אז הוא לא מאמין את
נבואת
נתן כדבר
שתעלו אחד בשני? לא. למרות שיש קשר, אני חושב שהוא כן רואה, רק שהוא מבין, הוא חושב שגם למלכות דוד תהיה נצחית. שלמה מבחינתו הגיע למות המשיח ברגע הזה. זה הרגע של מות המשיח. אגב, הוא באמת הגיע למות המשיח. כן, למה אנחנו שואפים? כן, עם ישראל שואף, לאותה נקודה ששלמה המלך הגיע אליה. אגב, מכאן רואים שזה לא יהיה מספיק. כן, גם אם היה בבית מקדש, זה עדיין לא יהיה מספיק, זה לא יהיה סטי השאיפה. זה יהיה בדרך אל, נקודת ציון מאוד חשובה, אבל רק בדרך, כן? עוד, יש אחריה עוד מטרון. כן? שלמה מבחינתו הוא השיג את המטרון, הוא מילא את הכל. הוא בטוח שמעכשיו, זהו. הנה, זהו, יהיה קו ישר, סטטוס, כן? לעמוד רק על המצב, לשמור על המצב הקיים, לא צריך יותר מזה. זה הרגשה של שלמה. יכול להיות שזה באמת לא, נראה בהמשך שזה לא, לא מספיק, אני לא הספיק.
יום כיפור
אומר. ש?
יום כיפור
היה
חלק
מהזה,
נכון?
יום כיפור. עוד רגע, שנייה, שנייה. ויעש שלמה ועת היית אחד וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים לפני ה' אלוהינו שבעת ימים ושבעת ימים 14 יום. פשטות הוא עושה שבעת ימים ושבעת ימים, שבעה ימים של חג סוכות ושבעה ימים של חנוכת המשכן. ביום השמיני, כאן לא כתוב אותה יום השמיני, בדברי הימים כתוב שזה 23 בתשרי. המשמע הוא שלא חגגו את יום כיפור. יום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך ויכו לעולם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה אדוני לדוד עבדו לישראל עמו. יש פה עוד כמה אפשרויות להבין, זה לא בטוח שזו האפשרות היחידה שלא חגגו את יום כיפור, למרות שככה משמע בחז"ל, שבאותה שנה לא חגגו את יום כיפור. אז באופן כללי, שבעה ימים ושבעה ימים, כן, מלפני חג הסוכות, כן, עד סוף חג הסוכות, 14 ימים.
אולי הוא עשה את זה כאילו בנפרד?
ש?
שני חלקים, נגיד שבע...
יכול להיות שזה היה שני חלקים, וזה החלק הראשון נגמר בכף ג' ואחריו היה עוד שבוע, זה אפשרות אחת.
לא, נגיד, יום שנה עד יום כיפור, ואז שבוע,
את סוכות. כאילו... לא ברצף, כאילו, לא ברצף.
כבר 14 יום זה ברצף.
יכול להיות, שבעת ימים, שבעת ימים, 14 יום עם הפסקה של יום אחד לעצם. יכול להיות, לא, פשוט משמע כאילו זה ברצף, אני לא יודע, זה, יש פה כמה אפשרויות להבין, יש כאלה שהציעו שזה שבעת ימים, שבעת ימים שהם חופפים, גם זה אפשרי, כן, שבעת ימי החג היו שבעת ימי החנוכה של הזה.
זה 14,
כן, ראוי להיות 14. לא יודע. קיצור, ראיתי ככה, ראיתי כל מיני אפשרויות, פשטות, חז"ל אומרים, באותה שנה לא אמרו, לא צמו יום כיפור, באותה שנה חגגו את חנוכת בית המקדש. בסדר? זה החג, כמו שאמרנו, קשר מאוד חזק לחג הסוכות, בין חנוכת הבית, בתפיסה של שלמה, הוא בונה בית לכל העמים, בית אוניברסלי, עם ישראל יוצא כבר מההסתברות הפנימית שלו, עכשיו יש פה בית, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, כמו שיגיד ישעיהו, כמו שבאמת ישעיהו יצפה שיהיה לעתיד לבוא. בית תפילה, עם הדגש של שלמה על תפילה, ולכל העמים, שני הדגשים שנתן פה שלמה, א' תפילה וב' לכל העמים. כן, זה שני הדגשים של שלמה, וזה מה שבאמת ישעיהו הנביא יגיד. נראה בהמשך, כן, שזה אולי, איפה היו החריקות, אבל כבר הרגשנו שיש פה כמה חריקות קטנות. צריך להבין, זה היה מעמד שלמה, לא סתם לא נקרא שלמה. הוא מציין את השלמות שעם ישראל שואף אליה. ואנחנו, מה שאנחנו מנסים לראות את הסדקים, זה רק בגלל שאנחנו יודעים שבסוף זה לא החזיק. אנחנו מחפשים לראות איפה כבר היו הסדקים קודם. אבל אין ספק שיש פה אידיאל, ממש אידיאלי. שיא שאחריו ממנו כאילו אפשר רק לרדת. אין, זה ודאי זה. לכן כל מה שאנחנו אומרים לקחת בפרופורציות. אנחנו מחפשים לראות את הסדקים, כדי להבין למה בסופו של דבר זה לא החזיק לנצח, כן, וזה נפל. בסדר, והפעם הבאה אנחנו כבר ניכנס לתשובת השם לשלמה, ונתקדם קצת אולי ליחסי חירם עם שלמה, כן.
הסוף של הפרק, שמחים את
עבד לב, וכל התורה
שעזר השם לדוד
הדוד לסיים,
כאילו,
לסיים
איפה שלמה נכנס.
כן, כן. אתה אומר, זה מאוד בולט שהוא לא פה.
כן.
לא יודע, שאלה טובה, וזה באמת בולט בצורה קיצונית.
למה כתוב, ויברכו את המלך.
ויברכו את המלך, ויברכו לעולם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו.
אבל זה מה ששלמה אומר מההתחלה.
כן.
שלמה אומר מההתחלה, השם עושה את זה לדוד, ונראה לי שבגלל
שהוא
לא
יכול,
אני עושה את זה.
כן, בסדר, אבל זה עדיין זה. ויברכו את המלך, אפילו לא אומרים את השם, נכון? כל הזמן קראו לו שלמה, 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 כן. זה קשור לכל הפסוקים האחרונים, אגב, בכל הפסוקים האחרונים כתוב, כן, כתוב כמה פעמים. והחנכו את בית השם, המלך בו ישראל, והיום הוא קידש המלך לתוך את זה, לא יודע, טוען, דורש התייחסות. כל כואב קצת, כן.
כאילו, בפרשה של חז"ל של למה משה ודוד לא בנו את הבתים,
כן.
זה היה מחלט, זה היה מבני ישראל, אבל הוא בעצם לא בנו.
ש? כן, שזה היה נצחי.
זה לא באמת מופרך שיש אדם שבזכותו, אם שלמה זה קושר את זה בדוד, אז זה באמת לא מופרך שזה יחזיק לנצח כמבנה.
אולי אתה אומר שאולי זה, לכן הוא מנסה לקשור את זה כבדוד, כאילו שזה בית...
כי באמת בזכות דוד, זה אמור להתקיים לנצח.
כן. באופן כללי, השם נשבע לדוד, אמת לא יסור ממנה מפרי ביתנך אשית לכיסא לך. הוא נשבע לדוד מלכות נצח. דיברנו על זה, לא? לא דיברנו על זה. בכל אופן דוד, הוא נשבע לדוד על מלכות נצח. מצד שני, הוא אמר לו שזה על תנאי. כן, איך זה יכול להיות? אז אמרנו שאם יהיה מלך, הוא תמיד יהיה...
בית דוד.
זה נכון, אז יש פה, אתה צודק שבמלכות דוד יש בה משהו נצחי.
לא במלכות דוד, בבית המקדש.
וממילא, כן, בשבועה לדוד יש משהו נצחי, וממילא גם בבית המקדש, אם הניסיון לייחס אותו לדוד, אולי יש רצון לנסות ליצור אותו, ליצור איזה נצחיות כזה. כן? בפועל, התנאי קיים, השם יגיד את זה מפורש, התנאי שהיה על מלכות דוד, קיים גם על בית המקדש. אם לא הולכים בדרך, אין בית.
זה לא... המצב החיובי של זה שלא מזכר בפסוקים האחרונים בתור בשמו, זה שזה כאילו בגלל שזה בית מקדש נצחי, הבונה עצמו, רגע הבנייה, זה המלך של ישראל, בונה...
אז השאלה אם זה לחיוב או לשלילה, אשר עשה השם לדוד עבדו, כלומר זה לחבר את זה לדוד, כן.
יש כמה פנים.
אבל מצד שני זה כואב, כן, זה כואב שזה... אשר בניתי, על כל הטובה אשר עשה השם דוד עבדו לישראל. בכל אופן, ההרגשה, רק בהקשר של היחס מזבח וארון, ההרגשה שלי ממש, שלמה ודאי שם את המזבח כהדבר הגדול שאליו הוא זה. רק אסגיר לכם, למשל, כשהוא רוצה בתחילת ימיו, כשהוא רוצה שהשם יתגלה אליו, אז הוא עולה לבמה הגדולה אשר בגבעון. כן? הוא לא הולך למזבח, הוא לא הולך לארון השם. כשדוד רצה לקבל דבר השם, כן? אז האפוד, דברים כאלה, אבל שלמה הולך אל הבמה הגדולה. יש איזה... קשר בין שלמה למזבח, זה בוודאי. טוב, נעצור בזה.